אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93 FM.
חבר הכנסת משה פסל, ליכוד. שלום.
שלום דוד.
איך אתה?
ברוך השם, שלומי טוב.
איך המדינה?
המדינה משתפר, מיום ליום משתפר. במגמת, היינו במגמת ירידה, עכשיו אנחנו כבר, אתה יודע, אני כבר פה פעם.
תסביר לי.
אני חושב שאנחנו במגמה סך הכל טובה, גם אם אנחנו מסתכלים על הצפון, אתה יודע, בדרך לפה קראתי שהצבא הלבנוני כבר, בסיוע ישראל, שים לב, הצבא הלבנוני בסיוע ישראל, זה, עצם המשפט הוא כבר מבשר טובות, אבל כמעט 80% מהכוח של חיזבאללה, מהכוח הצבאי של חיזבאללה פורק, וזה מצב גיאו-אסטרטגי מרשים. אני מזכיר לך שלוקח אותך שנה אחורה, דיברנו על 50,000 הרוגים, על מה שיקרה פה במלחמה עם חיזבאללה, בניינים, עזריאלי ייפול, אז ברוך השם, הדבר הזה מאחורינו. אסד נפל, זה גם מבשר טובות שהדבר הזה בעצם... בקיצור, המצב הגיאו אסטרטגי של מדינת ישראל, כל הלפיתה הזאת של איראן שניסתה בעצם ללפות את ישראל ולאיים על ישראל שלא תתקוף, אז המצב הזה משתפר, ואני מאוד מאוד מקווה שגם בעזה אנחנו נכרה את זה כמו שקרה.
נדבר על עזה, אבל שים לב לאן ההיסטוריה שיבדקו אותה בעוד כך וכך שנים הביאה אותנו. לא היסטוריה של עכשיו, אולי אפילו שנה הבאה, אולי בעוד שנתיים. מי שסייע לנו זה ג'ולני, האיש שעליו הכריזו פרס של 10 מיליון דולר, ג'יהאדיסט, מחסל אנשים, עורף ראשים, הוא השכן שלנו בצפון.
כן, הוא השכן, תראה, לנו טוב שיהיה שם תמיד, כל עוד אין משטר, בוא נגיד כמו בלבנון, שהוא נוצרי, שהוא פרו-נוצרי, שהוא מתחיל להיות פרו-מערבי, שיהיה מלחמות כל הזמן, שיהיו מוחלשים תמיד, שאחד יחליף את השני, שאחד זה, וישראל אסור לה לסמוך על אף אחד מהם, בטח לא על הבחור הזה, ג'וליאני.
ג'ולני.
ג'ולני.
ג'וליאני זה מישהו אחר.
זה רובי ג'וליאני שעשה את המאבק בפשע, אבל לא משנה, אנחנו לא צריכים לסמוך על אף אחד, בטח לא על אחד שהיה בעברו טרוריסט ורוצה, אנחנו צריכים לבחון אותם לפי המעשים שלהם, אבל בכל מקרה, בטח ובטח שאחרי ההפתעה הנוראית הזאת של השביעי לאוקטובר, אנחנו צריכים לשלוט בדברים, להיות עם עין פקוחה תמיד, ולהשאיר את כולם סביבנו חלשים.
תגיד, האם חוק הגיוס יכול או עלול או עשוי לפרק את הממשלה?
קודם כל, פרקטית כן, ריאלית כן, זה יכול לקרות שזה יפרק את הממשלה. אני מוכרח להגיד לך, שאני מדבר עם כולם, אני מדבר עם כל האנשים, הזכרנו את אותו אדם שמנהל מבחינת החרדים את אריאל אטיאס, והזכרנו גם את, אני מדבר עם יולי אדלשטיין ועם ינון אזולאי, ואני מדבר עם כל החרדים גם ועם כל הצדדים, ואני חייב להגיד לך שלפי מה שאני מבין גם מיולי וגם מהם, אין, כי הפערים הם לא גדולים. זאת אומרת,
לא, פרט לזה שגולדקנופ הולך לעזוב בזמן הקרוב, כי הרב הורה לו...
אז מה אני חושב שקרה פה? שלדעתי, מה שקרה פה זה שכל אחד עושה קלקולציה מחדש. זאת אומרת, החרדים אומרים לעצמם, רגע, אולי הסכמנו לו יותר מדי, אולי אנחנו מסכימים, בחדרים הסכמנו לו יותר מדי, ואולי החוק הזה לא כל כך טוב לנו. הליכוד מצד שני אומר לעצמו, רגע, יכול להיות שאני אפגע מהחוק הזה, יכול להיות שגם אני הלכתי פה יותר מדי רחוק, עדיף לי כבר בשביל השנה הזאת, אם זה רק שנה וזה פוגע בי כל כך, אולי אני גם אברח מההסכמות. אבל בסוף, אתה שואל אותי לגבי ההסכמות, 6,000, 7,000 חרדים אמיתיים עם שטריימלים שהולכים לצבא, אני אומר לך, זה חוק טוב. אם חוק הזה יבוא...
זה אתה צריך לשכנע את,
לא, לא,
את האדמור מגור,
אני
לא?
אני הייתי בזמנים מסוימים גם נגד החוק, שהבנתי אם החוק הוא בלוף, ולא באמת הולכים להגיע אנשים, וזה או, הכל טוב, בוא נפרק, אין מה לעשות, אי אפשר להביא חוק כזה.
ובעקבות החוק יגיעו בכלל?
או, אז אני חושב שאם החוק כמו שהוא, כמו שיולי הולך להביא אותו, זה חוק טוב. אני לא אומר, היינו רוצים לראות 20,000, אבל בסופו של דבר, תוך 7 שנים, 5 שנים, זה להביא 50%, אני אומר לך, זה משנה מציאות.
נדמה לי שבוואלה, אם אני לא טועה, ואל תתפוס אותי במילה, באחד האתרים הופיע דוח שמדבר על מספר המשתמטים, לאו דווקא מהצד שלכם, אלא דווקא מהצד של השמאל בישראל. לפי הדוח, שוב, אין לי נתונים לבדוק את זה, מספר המשתמטים מקרב לא החרדים,
כן.
הוא הרבה יותר גדול.
טוב.
אבל על זה לא מדברים, וזה, למה?
וזה עוד מבלי שדיברנו על הערבים, זה בכלל. אבל
טוב,
לעזוב
את הערבים כרגע.
לעזוב את הערבים, למרות שלדעתי אסור לעזוב אותם, זאת אומרת במובן הזה ששירות
לא,
אזרחי,
לצורך השיחה בינינו
שירות
כרגע.
לאומי צריך זה, אבל נכון. כן. תראה, ברור שיש השתמטות גם בתל אביב, גוש דן, רבתי, זה קיימת השתמטות גם באזורים להיות, שהם לא חרדים.
יכול להיות שזה הרבה יותר מאשר החרדים? לפחות זה מה שהיה כתוב, אני עוד פעם מאוד נזר בדבריי.
זה מה שהיה כתוב, אבל צריך להיות זהיר בנתונים, כי החרדים לא נספרו בכלל עד עכשיו כמשתמטים, כי בעצם הם דחו במסגרת החוק, החוק שאפשר להם לדחות, ולכן אני רגע, עזוב, אני מכיר את המציאות ואיפה אני חי. אין השתמטות רק אצל החרדים, יש השתמטות בכל החברה הישראלית, אבל ברור שיש כאלה, ואני חייב להגיד את האמת, בוא נגיד את האמת, זה לא צודק, צריך שיתנו גב לצבא כולם. גם החרדים צריכים להיכנס מתחת לאלונקה, להתגייס, וזה לא הגיוני, בטח ובטח הציונות הדתית שממנה אני בא, הקריבה מעל ומעבר במלחמה הזאת, ומקריבה, ממשיכה להקריב, וזה לא צודק, הם צריכים לשאת בנטל הזה. עכשיו, ברור שיש אנשים שלוקחים את הדבר הזה, ומשתמשים בו, לא מעניין אותם בכלל גיוס חרדים, או גיוס חרדים מעניין אותם, אתה יודע, מעניין את הסבתא שלהם גיוס חרדים, הם פשוט מזהים פה משהו שאפשר להפיל איתו את הממשלה, ואיזשהו סדק, ועליו הם מתלבשים. אבל גיוס חרדים זה מהם והלאה, ולכן צריך לזהות את זה ולהבדיל בין האנשים שבאמת באים לסיפור הזה בידיים נקיות, ובאמת זה מה שמעניין אותם, שהצבא יהיה יותר חזק, שהחרדים ייסו בנטל, גם ביחד איתנו, שזה דבר נכון, לבין אלו שעושים פה ספינים פוליטיים ומבלבלים את המוח.
מתי גולדנופ יכול או עלול או הודיע שהוא עוזב?
לפי הפרסומים בשבועות, בסוף החג.
ואז מה?
תראה, אתה שם אותי עכשיו בנעליים של פרשן פוליטי. אתה שואל אותי מה?
אתה פוליטיקאי.
אז אני נותן לך, רגע, אני נותן לך את הפרשנות. לדעתי, המהלך שלו יהיה פרישה בלבד ללא הפלה של ממשלת הימין. זאת אומרת, גם הם מבינים בציבור שלהם, במיוחד ש"ס, וגם אצל החרדים היום, הנה אני אומר לך, אצל החרדים המודרניים, גם בקרב מצביעי ג' הם לא רוצים שעליהם יהיה הדבר הזה להפיל ממשלת ימין. ולכן מה שהם יעשו זה מהלך דומה פחות או יותר למה שבן גביר עשה בזמנו. הם יגידו, תראה, אנחנו פורשים, אבל אנחנו לא מפילים, אנחנו פה באיזה סוג של זה מה שיקרה בשלב ראשון, מין נורת הזרה כזאת שהם לא יפילו מיד, והם יקוו שזה לא יהיה להם, אלא איכשהו הממשלה כביכול טיפול. אבל הם צריכים לקחת בחשבון שיכול להיות מאוד, אתה יודע, שאתה עושה כזה מהלך, אי אפשר לדעת לאן הוא מתגלגל ומה יקרה איתו בדיוק. ויכול להיות שיהיו חברים חדשים בקואליציה, אי אפשר לדעת. תאמין לי שאי אפשר לדעת, ואני לא סתם אומר שאי אפשר לדעת.
ואתה כמובן צודק, תראה, לפני מספר שבועות היה אצלנו חבר כנסת מכובד, אבי מעוז. ואני בהרבה מאוד תוכניות שואל גם את אנשי השמאל וגם חברים ערבים, איך אתם רוצים להעביר את השליטה בעזה לידי הרשות הפלסטינית? אז אתמול עיסאווי פריג' אומר לי, שר לשעבר, בטח אפשר. הם מתונים יותר, הם יכולים לקחת את זה. ושאלת אותו אם הוא חי במדינה הזאת בכלל. כי ממה שאני קורא לפחות, אבו מאזן הוא לא רק מכחיש שואה, הוא גם מלמד את הדרדקים לשנוא את ישראל, זה מופיע בספרי הלימוד שלהם. אבל אז אתגרתי את אבי מרוז ושאלתי אותו, אתה מלין על הרשות, אתה מלין על ספרי הלימוד בעזה, למה במדינת ישראל לומדים עם אותם ספרי לימוד שמדברים על השמדת ישראל? שאל איפה? אמרתי כך את הספרים בירושלים, המזרחית, והקראתי לו כמה פסוקים יפים ממה הם חושבים עלינו. הוא אמר, לא ידעתי. אבל לשמחתי הגדולה, לא רק שהתגרתי אותו, הוא הבטיח לי להגיש שאילתה לשר החינוך. ואכן, השבוע קיבלנו מהדובר שלו את השאילתה שהוא הגיש לכנסת, בשאילתה לשר החינוך. השאילתה מדברת על משרד החינוך וההסתה לטרור בבתי הספר במזרח ירושלים, והשאילתה שהוא פנה ישירות לשר הממונה, ואני מחכה לתשובה של השר.
כן. טוב.
מכיר את זה?
כן, בטח שאני מכיר. קודם כל אני חייב להגיד לך, לעניין הראשון, אני הייתי בטוח שאחרי השביעי לאוקטובר, אנשים פה התעוררו, חלקם התעוררו, חלקם ממש לא. מי שחושב שהרשות הפלסטינית, שאני מזכיר לך, שהיא משלמת עבור קילו דם, כמה קילו דם של יהודים תביא, ככה היא משלמת. זאת אומרת, אני רוצח, זה, יש ממש מחירון. אתה רוצח שני יהודים, אתה מקבל 15 אלף דולר. אתה רוצח, אתה מקבל תמיכה חודשית עבור רצח של יהודים. זה פעם אחת. פעם שנייה, הלימודים ברשות הפלסטינית זה לימודים שמדברים ומעודדים טרור. לכן, מי שרוצה להחליף את הטריפה בנבלה בעזה, הוא פשוט לא מבין על מה הוא מדבר. ואגב, אני בן אדם שתמיד מטיל ספק ותמיד פתוח לרעיונות, ואני לא אומר לך, יכול להיות מאוד, אני לא יודע, יכול להיות שמוחמד דחלן, אם איחוד האמירויות נגיד יבואו לשלוט בזה, אני לא אומר, לא צריך לפסול הכל מראש, אבל המעשים הם אלה שמדברים. אם אתה בא למי שמשלם עבור הרצח שלך ואומר לו ונותן לו כך, אני שילמתי באלף חיילים שנהרגו, והנה בוא קח את המפתחות לכאן, אתה תקבל את אותו דבר שבעתיים. זה פעם ראשונה. פעם שנייה לגבי מזרח ירושלים.
הספרים אני, שלומדים במזרח ירושלים.
אני קודם כל שמח להיות על הצעת חוק ביחד עם חברי, חבר הכנסת אביחי בוארון, בנושא הזה של המורים. קודם כל הבעיה היא במורים, מה קורה? מגיעים לשם
מורים. אבל לפני המורים, ספרי הלימוד.
מורים שהם לא...
אני מסכים איתך, אבל ספרי הלימוד. עם מה אתה רוצה שהם ילמדו? בוא, אני אקריא לך גם כמה ציטוטים נבחרים בירושלים.
Okay.
הכובש הציוני מפיץ את הארס שלו בכל פינות החיים בפלסטין. הכנופיות שלהם מפיצים חורבן. הם נעצו את ניבי העוינות שלהם. מה אתה צריך יותר מזה? זה
אנחנו המניפסט. אנחנו מגדלים פה את הטרוריסטים הבאים בתוך המדינה, בכסף שלנו.
אבל אתה...
זה הזוי.
אתה יודע, פעם אחרונה שבדקתי אתם בשלטון. הזוי. לא שאני טועה, לא יודע.
כן. קודם כל, ודאי שאנחנו בשלטון. אני עוד לא חבר ממשלה, אבל אני חבר
אבל
כנסת.
אבל אתה תהיה.
ואתה,
אתה, אז אתה... מה תעשה כשתהיה שר החינוך?
זה דבר שאי אפשר להמשיך איתו אפילו יום אחד.
קיבלתי.
ואני...
אתה יודע כמה שנים אני מדבר על זה? לא יודע, אולי 10 שנים, אולי 15.
האמת, אני בשוק.
ופעם ראשונה שאני שומע שחבר הכנסת, במקרה הזה מעוז, מגיש שאילתה. אבל השאלה, מה יהיה בעקבות השאילתה? ואני אתגר גם אותך.
אני אומר לך...
אנחנו דעתנו בעניין פשוט... הזה מאוד דומה. תגיש הצעת חוק. לא ילמדו יותר בספרים הפלסטינאים בשטח ישראל. הנה, אתגרתי אותך.
אתגרת אותי ואני מקבל את האתגר באהבה רבה. בשמחה רבה.
אהבתי
ואני,
את התשובה
ואני
שלך.
ואני גם יעדכן.
אהבתי את התשובה שלך.
לא, זה מציאות שלא יכולה... אני מדבר ברצינות, זה פשוט הזוי.
תדע, שאילתה זה דבר יופי. ברור לך שאם אתה מגיש הצעת חוק בנושא הזה, מה? א', אתה מקבל חשיפה,
לפעול.
ואתה מראה שאתם באמת פועלים.
Mm-hmm.
אני מבטיח לך עוד דבר אחד. ההצעה הזאת, למעט אולי חבר כנסת הערבים, שלא יכולים להצביע עבורה, יכולים, אבל לא יעשו את זה, אתה תקבל רוב סיעות הבית. או, לערכתי.
אז הערכתך...
או שאני טועה. אז... טוב, עזוב, גולן, שים אותו בצד.
הערכתך, לצערי הרב, אני גם הייתי נאיבי כמוך, אבל בשורה של הצעות חוק, אני רואה שיש התנגדות מכמה סיעות שזה לא ברור. אתה אומר, חבר'ה, מה...
על זה
מה
יכולה להיות
התנגדות? לדוגמה, התנגדו? המורים, גם המורים. כן. אני, מה, אני ואביחי, אני לא ידעתי את מה שאתה אומר עכשיו, אבל אני ואביחי בוארון אמרנו, תראה, המורים... שמלמדים במזרח ירושלים, אלה בעיקר מורים שלמדו באוניברסיטאות של הרשות הפלסטינית, הם מגיעים מוסתים, התלמידים הרי, מי הם אם לא הדמות של המורה, מהם הם שואבים את הדוגמה שלהם.
והדמות של המנהיגים הבאים של הפלסטינים.
ולכן מי שלמד פה בארץ יוכל להיות מורה שם, ומי שלמד במדינת אויב, ברשות הפלסטינית, לא יוכל להיות.
טוב, אתה תסגור את כל בתי הספר שם.
לא, מה זאת אומרת? שילמדו פה בארץ, לא חסר, יש מורים שלמדו פה בארץ חינוך, שהם יהיו המורים. למה אני צריך לקבל טוב, מורים איתו?
זה יהיה לך קשה
תגיד,
יותר.
תגיד, אתה היית אבל... מקבל לא, מורים, אני... מורים לא. ממצרים?
התשובה היא לא.
מצרים זה עוד איזה... היית מקבל מורים מאיראן שיבואו לפה ללמד?
לא, אבל זה הצעת חוק אולי חשובה.
ואני או... אפתיע אותך, התנגדו, סיוע, כל מיני סיעות התנגדו, ועוד הרבה כל מיני דברים שאנחנו באנו ורצינו במלאג להוסיף את העבירה שלה, של הסתה לטרור בתוך, בתוך התקנון של האוניברסיטאות, שיהיה אסור הסתה לטרור. תראה, זה אנחנו לא נפסול.
הביטוי.
ואגב, אני במקרה הזה של המורים, אני זוכר שנציג אחים לנשק הגיע ואמר, תראה, זה פגיעה בחופש העיסוק. מה, כל בן אדם שלמד ברשות הפלסטינית, אנחנו נפסול אותו מלהיות מורה? זה פגיעה בחופש העיסוק. אמרתי לו, תראה, אתה מוכן שאת הילדים שלך ילמדו, כל מיני אנשים שלמדו בחמאס חינוך? אתה מוכן שילמדו את הילדים שלך? אז הוא התמאמר, הוא אמר, תראה, זה לא, וחמאס זה ארגון טרור. אמרתי לו, אבל הרשות הפלסטינית משלמת על דם של יהודים. זה מה שהיא עושה. אז למה שאנחנו ניתן להם עכשיו? אמרתי, אני לא אומר, אם הם יחזרו בתשובה, וישנו את תוכניות הלימוד שלהם, ויעשו איתנו שלום, כמו איחוד האמירויות, יכול להיות מאוד שבסדר גמור, אז אנחנו נאפשר שם ללמוד.
ראיינתי כאן גם חברי כנסת מקרב המפלגות החרדיות.
כן.
אחד מחברי הכנסת אמר לי, משפט שדי יטריד אותי, הוא אמר לי כך, הם, אנחנו, מעדיפים את המשבר והוויכוח, רוצים לקרוא את החברה הישראלית, כאילו אנחנו לא מספיק קרואים. תחשוב, חבר כנסת חרדי, שיושב כאן, הוא אומר לי, מה, זה לא רק אתם, זה גם אצלנו, אצל החרדים, הם רוצים את הוויכוח הזה. ואני שואל למה.
תשמע, אני מניח אמרתי את זה כבר כמה פעמים, בשביעי לאוקטובר, הרבה אנשים, הרבה חרדים, רצו להתגייס, ואנחנו פספסנו הזדמנות מאוד מאוד כבדה, כי היינו צריכים לעשות להם הכשרה מהירה, להכניס אותם לתוך העניינים, ולצערי הרב, מאז אנחנו רק הולכים אחורה. הנושא הזה לא יוכל להימשך, אני לא יודע מי אוהב את הוויכוח, אבל ודאי וודאי, שהמצב הזה לא יישאר על כנו. ואני חושב שגם החרדים מבינים שבכל ממשלה שלא תקום, אני לא אומר, מחר בבוקר כולם מבינים שלא יבואו 20 אלף חרדים לבקום, ויגידו בו, אבל התהליך הזה, הרכבת הזאת יצא מהתחנה, לא יהיה משהו אחר, הם יהיו חייבים בסופו של דבר לבוא ולהתגייס. ומהצד השני אני אומר, צהל צריך להבין שעם כל הכבוד והערכה, שאתה מגייס חרדים, כן, זה ישפיע על הצבא. הצבא יהיה יותר יהודי, יותר לאומי, בצבא הזה יהיה גם סדר צהריים, ילמדו בו גמרא, ו... רחמנה ליצלן, גם לפני שיצאו לקרב, יגידו שמה ישראל, כן? אז איך יצאו על וינטר שאמר שמה ישראל לפני היציאה לקרב? הצבא לא יישאר אותו צבא. וצריכים להבין את זה. אתם לא תהפכו את החרדים לסוג של החילונים החדשים, והם לא ילכו ל... לא, הם ישמרו על הציוויון שלהם, אין מה לעשות, והצבא גם יושפע מזה. אתה לא רק משפיע, אתה גם מושפע. ואני חייב להגיד לך שיש לנו לא מעט ללמוד מהחרדים. ולכן אני אומר לך, ויכוח או לא ויכוח, בסופו של דבר, המציאות יותר חזקה מהכל, והמציאות תהיה חייבת להשתנות. אגב, עם חוק ובלי חוק, היא תשתנה.
לפני מספר ימים העביר לי בחור, חבר, איזשהו קישור לאתר מאוד פופולרי בארצות הברית. ישנו בלוגר שקוראים לו קריסטיאנסן, אני מקווה שלא טעיתי, יש לו 3.5 מיליון עוקבים. החלאה הזה כותב כך, אני קורא לכל העוקבים שלי לצאת ולטבוח ביהודים. כל יהודי שאתם רואים, תהרגו אותו. העברתי את זה ללשכת שר החוץ. דיברתי עם שרן השכל, סגנית השר. משרד החוץ פעל באמת במהירות, זה היה שלשום או לפני 3 ימים. היום כבר מוכן מכתב, תלונה, כנגד המנוול הזה.
איפה הוא גר?
בארצות הברית. באחד האוניברסיטאות שם, היוקרתיות, הוא מלבה שם את כל העסק, ותבוא פנייה רשמית לממשל, לעצור אותו, ולהביא אותו לדין. יחד עם זה אני שואל אותך, יש לנו כאן בארץ אנשים שמדברים פחות או יותר באותו סגנון, לא, לא בדיוק את זה, אבל כשאומר מישהו, ישראל חייבת להפסיק לטבוח בילדים כתחביב, אולי לא מדייק, אבל זה הרעיון הכללי. אז אני אומר, מה לנו להלין על אנשים כמו הטמבל הזה?
ועכשיו יצטרף אליו עוד אחד, גם אולמרט אומר שזה, תראה.
תיאור אתני, הוא אומר, שלשום הוא הופיע ב...
אני אגיד לך את האמת.
אמר, תיאור אתני וישראל...
אני בעיקר מרחם על האנשים האלה.
אבל איך?
שהשנאה שלהם לנתניהו...
ראשי ממשלה.
הביא אותם למצב שהם טוענים שהחיילים רוצחים. זה פשוט, אתה יודע, מה אני אגיד לך? זה פשוט לא יאומן. זה הקנאה, זה טירוף הדעת.
אתה יודע מה, באמת, אני עזוב רגע, אתה פוליטיקאי, אני לא, אבל אני רוצה להבין, מה יוצא להם מזה? זה להפיל את הממשלה בכל מחיר על גבי אמירות שפוגעות גם כן, בהם.
זו אמירה, אנחנו בעצם, נתניהו הוא ראש הממשלה, בשביל שהוא לא יהיה ראש ממשלה, לא
אני
נורא,
יכול להבין.
לא נורא אם המדינה
תארס בגלל...
קצת, כן, תארס, הם מאמינים, אני מעריך שהיא לא תארס, הם אומרים, טוב, היא תארס קצת, וזה, ונתניהו, ניפטר מנתניהו.
אבל אתה יודע, זה לא הלים.
אמרו, נשלם את המחירים, מה שצריך, נשלם מה שצריך.
זה לא עומד, במבחן הלוגיקה, שהרי... אם אתה רץ עם המנטורות האלה הנוראיות, אתה תיצור מצב שבו חיילי צהל לא יוכלו לנסוע לשום מדינה.
שישרף המועדון. אם אנחנו לא חלק מהזה, תישרף המדינה, אם אנחנו לא שולטים.
אבל יכולים לעצור את הבן שלהם, את האח שלהם, את הדוד שלהם, עד כדי כך הם חסרי בינה? אני לא מבין את זה.
האמת שגם אני, אין לי הסבר לתופעה הזאת, כי אני יודע בוודאות.
איך אתה יכול?
אני יודע שהם לא מאמינים בזה. יאיר גולן לא חושב את זה, ולא אולמרט חושב, ולא זה, הם לא מאמינים בזה. אבל מה? הם מוכנים להגיד דבר שהוא שקר זה, והוא מעודד אנטישמיות. זה להיות אנטישמי. להגיד שהצבא שלנו, הצבא שהכי נזהר, שמשלם מחירים כבדים מאוד בשביל לא לפגוע בחפים מפשע, שעושה דבר שבעיניי זה לא מוסרי. הצבא היה צריך להיות יותר תוקפני, יותר לא לבחון, כי לי לא שווה רגל של, או יד של חייל חס וחלילה, לא שווים לי אפילו 500 נאצים כאלה שזה, אבל מה? הם הצבא שלנו מתנהל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, והם באים ומלכלכים אותנו בעולם, וזה פשוט דבר שלא ראינו אותו בעבר. הם הולכים פה לצעד של פירוק המדינה, פשוט, לא אכפת להם, לא אכפת להם שהמדינה תיחרב, רק שנתניהו ילך.
אתה יודע, לפעמים אני באמת לא מצליח להבין.
שהצבא... שורף תינוקות, זה בעצם, זה העלילות בזמן השואה, שאנחנו זה, שאנחנו מכינים בעצם עם דם של ילדים, מצות. אין הבדל גדול בין העלילות האלה, זה אותם עלילות.
אני לא חלוק לך.
Okay.
אמרת, צריך להעלות את האזתים מלוניות, לכבוש את השטח ולהחיל ריבונות. אתה יודע שהחלת ריבונות פירושה לנקות להם את הזבל, את המים לתת להם, את החשמל.
תשמע.
שם אתה רוצה ללכת?
דוד. גם ב-48, גם ב-67, בסופו של דבר, היה ברור מי ניצח רק בגלל סיבה אחת. שטח נכבש, והאויב שילם מחיר כבד. יצאו לא מזמן הקלטות של סעדת, לא של סעדת, של נאצר, שהוא בעצם הוא הודע, הוא מדבר והוא אומר, תראו, ישראל חזקה מאוד, היא כבשה את זה, ישראל אנחנו לא נוכל לה. והיה ברור מי ניצח. אז למה אתה לא שואל אותי ב-67? למה אתה לא... לא.
כן.
אם אתה לא כובש שטח, ולא מגרש, ולא נותן להם לשלם באדמה...
לא, אני מסכים איתך, אני רק אומר... 70% מעזה, הרי ישראל כבר יושבת שם.
נכון, והמחיר אבל... של לרצוח בנו, המחיר של לאנוס הכל... את נשותנו ולרצוח אותנו ולעשות בנו שפטים, חייב להיות מחיר
כן,
צרוב,
בשורט,
וחייב אני. להיות קבוע כמו נקבה. הנקבה צרובה, אותו דבר, חברים יקרים, אתם שילמתם בשטח, ויקומו עוד יישובים על השטח הזה, ופעם הבאה אל תעשו את הטעות הזאת, אז לא תשלמו, ואם תעשו, שוב תשלמו בשטח, ושוב תהיו במצב של ריבונות. וכן, ידידי היקר, עד כמה שזה נשמע הזוי, אני הגשתי כבר לפני שנה, אולי 3 חודשים, אל תתפוס אותי במילה, אחרי הטבח, הגשתי הצעת חוק לשלם $10,000 לכל פלסטיני, ולהעיף אותו מכאן להזזל, את כל העזתים. ואני חייב להגיד לך משהו, כן, אני חושב שאם מיליון עזתים זה ריאלי ביותר שיעברו לגור במקום אחר, זה לא נורא. עכשיו אני אומר, רגע, אני מציע לך לא להחזיק את המקל משתי קצותיו. אחד משניים. או שמדובר באנשים חפים מפשע ברובם, ואחלה, מצוין, ואז הם לא צריכים להיות באזור לחימה, בוא נפנה אותם מאזור הלחימה ונחסל את החמאס, או שמדובר באויב רב אמר, וגם אז צריך לגרש אותו, וזה אחד משתיים. אם אתה באמת טוען שמדובר בחלקם הגדול חפים מפשע, מצוין, בוא נעזור להם לברוח מהחמאס, בוא נעזור להם, נעביר אותם לאזור שהוא לא לחימה, נחסל את החמאס, ואז נחליט מה לעשות איתם, אולי נחזיר את חלקם הגדול שהם חפים מפשע, בסדר גמור. אבל אתה לא יכול להגיד גם וגם. ובשני המקרים, בכל מקרה, אנחנו צריכים להגיע למצב שבשביל לנצח את החמאס, צריך קודם כל להעלות אותם על אוניות. אגב, 6 מיליון סורים עברו לאירופה. 6 מיליון סורים. למה אתה לא שואל אותי מה קרה עם הסורים האלה? הסורים האלה הקימו בית באירופה, יש להם חיים מצוינים. 80% מהעזתים רוצים לעזוב.
אתה מסכים
וזה
לאמירה...
פשע לא לעזור להם לעזוב.
משה, אתה מסכים לאמירה של אליהו יוסיאן, שאמר גם פה ובפלטפורמות אחרות, הוא אומר כך, אנחנו לעולם לא ננצח את החמאס. ולשאלתי למה, הוא אמר לי, כי הם חושבים חמאס, הם מתנהגים חמאס, וכשנופל הנשק למישהו שבא לקחת את האוכל, והוא לוקח את הנשק, זה מי ש... לא היה מעורב. במילים פשוטות, כל העזתים חושבים אותו דבר. הם התחנכו כך, הם חושבים כך, ובעצם אתה לא יכול לנצח את העם שחושב חמאס. זה מה שהוא אמר. מה אתה אומר?
אני חושב שאם אנחנו נהיה ברורים וחדים במסר שלנו, ובריבונות שלנו, אז בסופו של דבר, גם הצאצאים של אותם עזתים, בסופו של דבר, יעשו איתנו, בסופו של דבר, שהם יכירו ויבינו שאין צ'אנס פה להעיף את היהודים לים, הם יתחילו לעשות איתנו שלום. בשביל שלום, חייבים להיות חזקים. אף אחד לא עושה שלום עם חלשים. קודם כל, לתת להם לשלם בשטח. קודם כל, להכאיב להם. קודם כל, הם צריכים להכיר בזה שההפסד הוא הפסד מוחלט. ואז אולי הם יתפקחו, בעוד כמה שנים וכמה דורות, ויבואו לעשות איתנו שלום. וגם גרמניה, במלחמת העולם הראשונה, שעוד לא הבינה, זה לא היה כל כך ברור מי ניצח, מי הפסיד, מיד חזרה ללחימה. ולכן, העניין הזה של ההפסד, הוא חייב להיות קליר קאט. אין פה משחקים. ולכן אני בא איתך לעניין השטח. לא כי חסר לישראל שטח, כי הם חייבים לשלם בשטח, בשביל להכיר בזה שהם הפסידו.
חבר הכנסת, משה פסל, תודה.
תודה רבה דוד,
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.